Grazie perché tu, la difesa era non lo dici tu, c'è che mi lascio la terra, che anche tu dici tu, ora di mio c'è questo tu, da nasce, da col di tu prima, nella nuova media di Arezmo, e da anche le che è, זה כשהוא מקיים, הוא מתחיל להבין את זה נכון גם בעולם. יש לנו בספר שלוש דמויות דומיננטיות בסיפור. יש עוד דמות, אבל אני חיברת, היא לא ראינו אותה כל כך. אני לא יודע איפה למקם אותה גם. הדמות החיברת היא אשתו של הברגן, אשתו של העשיר. כמעט לא מופיעה. מופיעה רק פעם אחת שהיא נסעה לטייל, אני חושב כזה לא מופיע. אבל יש שלוש דמויות דומיננטיות, זה העשיר והעני ואשתו של העני. איפה אנחנו יכולים לפגוש אותם בנפש שלנו? אז ככה הסבירו, אני חוזר על הסבר, אבל זה לא הסבר שלי. אשת העני, זה מה שנקרא אישה יראת השם. כותב בסיפור שהייתה יראת שמיים, יראת שמיים מאוד. היא הייתה יראת שמיים. אישה יראת השם, כתוב שם באשת חיל, שקר לכם לעבר היופי, אישה יראת השם נקראת עליו. המושג של אישה יראת השם ועבודת השם זה ספירת המלכות שבנפש. זאת אומרת, עבודת השם בתמימות, בפשטות, קבלת עול מלכות שמיים, לעשות כל דבר במקום ובזמן הנכון. בלי לדעת הרבה. לעשות כמו מה שאיש פשוט עושה. העני הוא חזר אמרו אין אני אלא בדעת. אבל יש לו דעת. מה פירוש אין אני אלא בדעת? מה זה נקרא דעת ענייה? זה החיצוניות של הדעת. יש לו דעת, הוא אינטלקטואל. הוא לא כמו אשת העני שהיא פשוטה. יש לו דעת, אבל אצלו הכל בעניות. זאת אומרת, במושגים שלנו, בעבודת האדם, זה מושג חיצוני. הכל חיצוני. מה פירוש חיצוני? לא חיצוני שזה מוחצן כלפי העולם. על זה לא מדובר בכלל. הוא מדובר על משהו חיצוני יחסית למשהו פנימי הרבה יותר. אפשר לחלק את עבודת האדם, קודם כל צריך להסביר את המושג מה נקרא על פי פנימיות חיצוניות ופנימיות. זה צריך להבין. יש חיצוניות ממש ופנימיות ממש, מה שנקרא בעולם, אנחנו מבינים. אחד שיוצא, עושה פוזות, עושה הצגות, והוא פוליטיקאי, וזה, אז הוא חיצוני. ואחד שעושה באמת, כי הוא מתכוון לעשות את זה, הוא פנימי. כאן אבל מדובר על פי פנימיות, אז כולם פנימיים. גם החיצוני הוא גם פנימי, הוא לא עושה בשביל אנשים. אבל יש עוד מושג של חיצוניות. יש מושג נוסף של חיצוניות, שאפשר להיות באי בודד, ולעשות דברים בצורה חיצונית. לא להחצין לבני אדם. כל פעם שאני עושה משהו אחד, כי בעצם אני לא מתכוון אותו, אני מתכוון למשהו אחר, זה חיצוניות. כשאני עושה משהו שאני מתכוון אותו עד הסוף, אז אני שם עם כל הפנימיות שלי. אם בן אדם עובד את השם, כי לעבוד את השם זה טוב. הוא עובד את השם בעצמו. אף אחד לא רואה, אף אחד לא יודע. אבל לעבוד את השם זה טוב. אז בפנימיות הוא עובד את עצמו, בחיצוניות הוא עובד את השם. זה הכל פנימי, מדובר על יהודי צדיק, אבל זה לא הפנימי הכי גדול שיכול להיות. מה יהיה אם הוא עובד את השם? גם כן בגלל שטוב לעבוד את השם, אבל יש הבדל. יש אחד שעובד את השם בגלל שלעבוד את השם זה טוב עבורי. ויש אחד שעובד את השם בגלל שלעבוד את השם זה טוב עבורי. הבדל גדול. אם אני עובד את השם בגלל שלעבוד את השם זה טוב עבורי, ותכף נדבר על זה מה הכוונה, אז עבודת השם שלי, אני נוגע עם החיצוניות שלי, אני נוגע בחיצוניות של עבודת השם. אבל אם אני רוצה את עבודת השם בגלל שזה טוב אובייקטיבית, מה קורה שזה טוב אובייקטיבית? לא שזה טוב שאני אעבוד את השם, זה טוב שיהודים יעבדו את השם. אז כל עם ישראל עובד את השם, ועם ישראל יש כך וכך מיליוני ידיים, אז גם הידיים שלי עושות מצווה. וגם הרגליים שלי הולכות... זה לא אני. אני כאן לא חשוב. חשוב על החתרוח שיש לה שם לדבר. ואחר מעל 20 שנה הוא ייתן לי שכר, אז מה שחשוב בשכר הזה, שיהיה לה החתרוח שנותן לי שכר. רבי חיים מצ'רנוביץ היה אחד מגדולי החסידות, היה תלמיד של רבי חיים מזלוטשוב, תלמיד של הבעל שם טוב. הוא קורא, כי התענוג שלו הוא תמיד במה שבא אחר כך. עולם הבא האמיתי זה לא שאני יושב בגן עדן ואני נהנה מתענוגי הגן עדן. עולם הבא האמיתי, הוא אומר, זה נקרא העולם הזה. רק בגן עדן זה העולם הזה. פה העולם הזה זה העולם הגשמי, בגן עדן העולם הזה זה הגן עדן. איזה נמצאים זה נקרא זה. אז זה נקרא העולם הבא. העולם הבא אומר שאני יושב בגן עדן. ועכשיו אני מקבל תענוגים, ואני יודע שכשהקדוש ברוך הוא יודע שהוא נותן לי תענוגים, כתוצאה מהתענוגים שהוא נותן לי, יש לו נחת רוח. זה הדבר הבא בתור. הדבר הראשון בתור זה התענוגים שלי, שאני מקבל שכר. כתוצאה מזה יש לו נחת רוח. אז אני נהנה מהעולם הבא, ממה שבא בעקבות התענוגים. ממה אני נהנה? מהנחת רוח שיש לי. אז אני באמת בעולם הבא. ואם אני בעולם הבא ואני נהנה מהתענוגים עצמם, אז מבחינה מסוימת אני יושב בעולם הבא ואני עדיין שייך לחיצוניות. ככה כותב הרב חיים מצ'רנוביץ, והוא כותב את זה בבאר מים חיים בדיוק על פרשת השבוע, על פרשת ויחי. זה פלא נפלא הדבר הזה. זאת אומרת שגם בעבודה פנימית יש חיצוניות ויש פנימיות. מי שחושב על עצמו הוא בחיצוניות, מי שחושב על הקדוש ברוך הוא בפנימיות. עלינו לשבח לאדון הכל, יש מי שאומר עלינו לשבח, ויש מי שאומר עלינו לשבח. זאת אומרת, יש הבדל, איפה שמים את הדגש. עלינו לשבח, אז זה מוטל עלינו, אנחנו חייבים, אבל זה גם, אנחנו הפונקציה. ועלינו לשבח, העיקר שישתבח שמו. אנחנו נשבח, מי שאחר ישבח, ברוך השם שהוא בחר בנו, שאנחנו יכולים לשבח אותו, נתן לנו רשות. אנחנו סלחים עם זה. אבל אז זה העיקר. עיקר הנקודה זה שהוא מקבל נחת רוח. עכשיו, לפי זה צריך להבין מה זה העניין של העני והעשיר בסיטואציה פה, בסיפור שלנו. העני הוא זה שנמצא בחיצוניות. הוא יכול להיות שהוא מתבונן בגבולת השם, ושהוא מתבונן באחדות השם, אבל הוא עדיין בחוץ. הוא טוב לו עם זה, פסוק מתחיל עם המילה ואני. ואני קרבת אלוקים לי טוב לי עם זה. לאהבה את השם אלוקיך אומר משה רבנו כי הוא חייך. לעומת זאת יש ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, אפילו נוטל את נפשך. זה הפוך משהו אומר לאהבה את השם אלוקיך כי הוא חייך. זאת הפנימיות. זה העשיר, הוא עשיר בדעת, עשיר במידות שלו. אז הוא נמצא במקום אחר לגמרי. מה ההבדל? קודם כל ההבדל במדרגה, אבל יש עוד הבדל, חוץ מהמדרגה, יש עוד הבדל. יש הבדל, מי יכול יותר להחזיק מעמד? מה דעתכם, מי יכול יותר להחזיק מעמד? מי משתנה פחות, מי משתנה יותר?
אני יכול להחזיק יותר. אני יכול להחזיק יותר.
פחות.
למה?
ככה.
זה טוב לו, אז הוא מפתור
פעמים. כן, אבל יכול להיות דברים אחרים גם טובים לו. אז דבר, כל דבר שטוב לו יכול להשיח את דעתו. העשיר, הוא לא חושב על עצמו, אז לא משנה איך שהתנאים השתנו לו, הקדש ברוך הוא הרי לא משתנה. אם הקדש ברוך הוא לא משתנה, אז עבודת השם שלו לא תשתנה. אצל העני, היות שעיקר זה הוא, והוא משתנה, אנחנו רואים שבסוף הוא נפל מעבודת השם שלו. עכשיו, אלה שלושת ה... אבל יש כאן ארבעה מצבים. יש עוד מצב אחד יותר גבוה, הזכרנו את זה פעם הקודמת. המצב היותר גבוה זה העשיר כשהוא הולך להוציא את אשת העני מהשדיה, מהשבי, כשהיא נפלה בשבי. ואז הוא מוסר את נפשו לגמרי. זה מדרגה רביעית, זאת המדרגה הכי גבוהה. זאת אומרת, לא זו בלבד שהוא עובד את השם עם המוח ועם הלב, עם הפנימיות. הוא עשיר בדעת. לפעמים הוא יודע שצריך לשים את עצמו ואת כל הדעת, את הכל בצד, והוא הולך ועושה דבר שזה, איך כתוב כאן? ועשה דבר מגוהר מאוד, הוא באמת היה שיגעון. ומדוע הנביא נקרא בתנ"ך משוגע? למה הנביא נקרא משוגע בתנ"ך? יש כמה פעמים בתנ"ך שהנביא נקרא משוגע. משוגע הנביא הוביל איש הרוח. יש עוד כמה פעמים. השם משוגע זה לא כמו שאנחנו קוראים היום משוגע, שהוא חסר דעת. כל דבר שהוא לא מעוצב במסגרת של השכל נקרא שיגעון. אז אם זה מתחת לשכל זה נקרא שיגעון, אם זה למעלה מהשכל זה נקרא שיגעון. יש שטות שאין אדם חוטא אלא אם כן נכנס ברוח שטות, ויש שטות שבן אדם, יש סיפור בגמרא, היה אחד מהתנאים המפורסמים, הקבר שלו בגליל, רבי יהודה בר אביטאי, בטח מישהו היה שם פעם, שהוא היה, מה? לא, בדרך, בין לבין. אז כשהיה חתונה, אז היה לוקח שלוש בדי הדס, היה זורק אחד ומקבל אחד ורוקד ככה עם ההדסים. זה לא היה רבי יהודה בר אביטאי, זה היה מישהו אחר, אחד מהתלמידים שלו, אני לא זוכר. לא זוכר מה שזה היה. בכל אופן, כתוב שם שם בגמרא שהוא היה רוקד, היה רוקד עם שלושה בדי הדס, היה עושה ככה תעלולים עם זה. וכשהוא נפטר, הלכו ללוות אותו, וירד עמוד של אש מן השמיים שהפסיק בינו לבין כל הקהל שהלך ללוות אותו. הלך אחרי מיטתו, הלך עמוד של אש. ויש שם שלוש דעות בגמרא מה גרם שיהיה לו כזה כבוד בלוויה שלו. וכל שלושת הדעות הם מסביב להדסים שהיה רוקד בהם בחתונה. הוא היה תנא, היה לו הרבה מעלות חוץ מזה, אבל אמרו כזה כבוד, על מה מגיע לו הכבוד הזה שהוא היה רוקד לפני הקלה עם שלושה הדסים? על זה מגיע לו הכבוד. ויש שם שלוש דעות. דעה אחת אומרת, בכל שלושתם כתוב המילה שוט ובהטייה אחרת, ודעה אחת כתוב שהשוט, שוטי ההדס, ענפים עזרו לו. בדעה שנייה כתוב שהשיטה שלו והמנהג שלו עזר לו. בדעה השלישית כתוב שהשטות שהוא היה עושה עזרה לו. השטות הזאת שהיה מתנהג כשוטה, ככה רש"י מסביר. הוא היה מתנהג כשוטה, זה מה שגרם לו, שכל כך ניתנו לו את הכבוד שאחרי מיטתו הלך עמוד של אש. זאת אומרת, יש שטות של אין אדם שחוטא אלא אם כן נכנס ברוח שטות, ויש שטות כזאת שיכולה לעזור לאדם אחרי 120 שנה שהוא מגיע למקום שמישהו אחר לא מגיע. שזה הנביא נקרא משוגע. העבודה של שיגעון זה עבודה שהיא לא מדודה עם השכל. ויש מושג כזה בחסידות שנקרא שטות של קדושה. יש מושג כזה. כאן זה היה בחינת שטות של קדושה, זה מסירות נפש. וללכת עד הסוף על מסירות נפש. זו המדרגה הרביעית שיש בסיפור. ויש לנו, אם כן, יש לנו ארבע מדרגות. יש מדרגה אחת של עבודה פשוטה, של יומיומית, של יהודי, זה אשת העני. עבודה יותר עליונה, זה עבודה של העני עצמו, שהיא עבודה פנימית יותר, אבל היא עדיין חיצונית, כי הוא חושב על עצמו, יש לו דעת של עני. עבודה העליונה יותר זה עבודה של העשיר, הוא היה עשיר בדעת, הוא אהב את הקדוש ברוך הוא כמו שאוהבים את הקדוש ברוך הוא, כמו שאוהבים אבא, לא כמו שאחד חושב על עצמו, מה יצא לו מזה. והעבודה הרביעית זה העבודה שהוא בעצמו, אותו אחד, עושה מתי שצריך מסירות נפש. כמובן שאת כל הדברים האלה אנחנו יכולים למצוא אצל עצמנו, והעבודה שלנו זה להיות, קודם כל לזהות איפה אנחנו נמצאים. זה לא חוכמה לחשוב שאנחנו כבר שם, קודם לזהות איפה אנחנו נמצאים, ותמיד לשאוף ולהתפלל לנסות להגיע יותר.
עבודה בשיגעון פנימית,
כן, נכון. אבל כתוב בספר חסידים של רבי יהודה חסיד, יש שם כמה שורות, בתניא יש איזה 8 פרקים, בכותב מהר"ן יש איזה תורה, אבל בספר חסידים זה כמה שורות. הוא כותב שם שבכוח זה שבן אדם זוכר את האפשרות שלו למסור את נפשו על קידוש השם, בכוח זה יכול לעבוד את השם תמיד, אפילו מתי שהיצור שלו לא נותן לו מנוחה ומפיל אותו לגמרי ככה. הרבה פעמים קורה שבן אדם מרגיש שהוא, בפרט כשהוא מנסה לשחזר מה הוא עשה, הוא אומר, לא אכלתי את זה, לא אכלתי, אה אני כוח, אבל נסתרף, יכלת? הרי נסיקר פעם שהחטא צבאים שלח שני רבנים לבטל גזירה, והם חזרו והם אמרו לו שהם לא הצליחו והם עשו כל מה שהם יכולים, אז הוא שאל אותם, התעלפתם? אז מה אתם אומרים שעשיתם? יכלתם לכל הפחות להתעלף. אז זה אותו עניין. עכשיו אחרי שהוא מוציא אותה, יש כאן עוד עניין שהוא עומד בניסיון. הוא עומד בניסיון איתה והיא עומדת בניסיון איתו, תכף נראה את זה. היא עמדה כבר בניסיון אחד, היא עמדה בניסיון שהיא לא שמעה לכל הגנרל שלקח אותה בשבי. עכשיו הם עומדים בעוד ניסיון. ואנחנו פה, אחרי שהוא מוציא אותה, ואזי תכף נבהל ונזכר מה שעשה דבר כזה, ובין שבוודאי תכף יהיה נעשה רעש גדול. וכן הלאה שנעשה שם תכף רעש גדול אצל האדמירל. והלך והתמין עצמו בתוך בון אחד שהיה עם מי גשמים עד שיעבור רעש. דיברנו על זה כבר בסיפור השני, במעשה ב', ההבדל בין מים ליבשה, איך שבן אדם נכנס למים, העמדה שלו היא פחות יציבה. אפילו אם זה לא ים גדול, אפילו בכל מקווה מים שלא יהיה, כשעומדים במים, עכשיו הבן אדם לא עומד יציב, המשקל שלו פוחת. הוא מפחית שליש מהמשקל שלו, כל גוף שנמצא במים. מה זה הממשל של זה ברוחניות להיכנס למים? זאת אומרת, לעבור פאזה, להיכנס למקום שבו אני לא מתכנן את החיים שלי. אין ברירה, יש מקרים של צרה שצריך לסמוך על הקדוש ברוך הוא, אז אני שם את עצמי לגמרי על השלך על השם יאבך והוא יחלקלך. אני שם את עצמי לגמרי על זרועותיו של הקדוש ברוך הוא. איך כתוב שאני אפרוס כנפיו יתאחרו, יישאו על עברתו. ועשה אתכם על כנפי ישרים. בני ישראל כשהם יצאו ממצרים, אז הם יצאו בצורה כזאת. הם לא חששו, הם לא שאלו, הם לא לקחו צידה כתוב בתורה. אז הוא הולך מתמין עצמו בבור אחד שהם מגשמים, עד שיעבור הרעש. ושהה שם עם השני ימים בתוך הבור. וראתה האישה הנ"ל גודל המסירות נפש שהיה לו בשבילה והצרות שסובל בשבילה, ונשבעה בה השם שכל המזל שיש לה, אפשר יש לה איזה מזל, שיהיה לה איזה גדולה והצלחה, שכל ההצלחה שלה לא נמנע מאיתו, ואם ירצה ניקח לעצמו כל הצלחה או גדולה שלה ותישאר כמקודם, לא נמנע ממנו כלל. מה זה? אפשר לפרש את זה. תחשבו רגע, אנחנו נמצאים עכשיו במצב של אשת העני. כן, אנחנו תמיד בבוקר הולכים להתפלל, אוכלים כשר, אנחנו לא צדיקים גדולים, לא עושים שום דבר מיוחד, אבל ככה אנחנו בפשטות. איזה גדולה יכול לצאת מאיתנו שאנחנו ניתן אותו לעשיר? ולא סתם לעשיר, אלא לעשיר הזה שמסר את נפשו בשבילה והוציא אותה מהשבי. מה המשמעות של זה בתוך הנפש? מה זה נקרא ברוחניות לתת לך משהו? כשאנחנו אומרים לך השם הגדולה והגבורה והתפארת, או שדוד המלך אומר כי ממך הכל ומידך נתנו לך, אפשר בכלל לתת להשם משהו? אנחנו אומרים תנו עוז לאלוקים. מה קורה שתנו עוז לאלוקים? אתה יכול להוסיף עוז לתת ולהשם יתברך. מה זה תנו עוז לאלוקים? מה, איך אנחנו יכולים לתת את העוז שלנו? זה כבר שלו. זה על פי קבלה. ואתה יגדל לכוח השם, כתוב במדרש, ישראל מוסיפים כוח בגבורה של מעלה. מה הפשט של הפסוק? אתה יודע? הפשט היותר פשט, על זה דיברנו פעם, שאת כל העוז שיש לך תן אותו לקדוש ברוך הוא. אבל יש פשט עוד יותר. הפשט הפשוט שלומדים עם ילד בכיתה, כשלומדים תנ"ך, נתנו עוז לאלוקים, תכירו בכך שכל העוז הוא של האלוקים. זה הפירוש. וממנו יוצא שכשהיא אומרת כל הטובה שיהיה לי אני אתן לו, זאת אומרת אני אכיר בכך שכל הטובה שתצמח לי היא ממנו. גם במשל זה כך. תראי, הייתה עבודה לנצח אם הוא לא היה בא להוציא אותה. איזה טובה כבר היה יכול להיות לה? שום טובה לא היה יכול להיות לה בכל החיים שלה. הייתה הפכת להיות שפחה נרצעת בבית של איזה גנרל. עכשיו הוא הוציא אותה, עכשיו יש לה את כל החיים לפניה, ייתכן שיהיה לה עוד משהו טוב בחיים. אז היא אומרת, היא זוקפת לזכותו את כל הטוב. ואותו דבר בחיים שלנו, בעבודה שלנו, שיש לנו את הקצת טוב שיש לנו, יש לנו את התמידים כסדרה, מה שנקרא, בעבודת השם הפשוטה, מגיע סוכות, לוקחים את האתרוג, מגיע חנוכה, מדליקים את הנרות וכל זה, אנחנו צריכים לדעת שבעצם כל הכוח לכל זה בא מאותו כוח נפלא שכתוב כאן שהוא הלך עם השטות והוציא אותה מהבית של הגנרל. זאת אומרת, יש לנו את הכוח למסור את נפשנו. אם לא היה לנו את הכוח למסור את נפשנו, הכוח הזה נעלם, הוא לא מתבטא. אנחנו לא כל יום עולים על המוקד. אבל הכוח הזה הוא זה שעומד מאחורי הקלעים וגורם לנו לעשות את הדברים הפשוטים היומיומיים. כי ההתמדה הזאת, ההתמדה האינסופית, ההתמדה של עם, זה לא התמדה של איש אחד, זה התמדה של אלפי שנים. שיבוא, היה חנוכה לפני כך וכך אלפי שנים, היית מחפש בית של יהודי, הוא היה עושה בדיוק מה שיהודי עושה היום. בדיוק. וכל יום כשהוא קם בבוקר, הוא עושה בדיוק את מה שהוא עושה היום. וכשמגיע שבת, הוא היה שם בדיוק בצד את כל הדברים שהוא שם היום, ולא נוגע בהם. ההתמדה הזאת היא באה מכוח שהוא נעלם ונסתר, מכוח של מסורת נפש. אנחנו יכולים לייחס את ההתמדה הזאת לאופי שלנו, להגיד שאנחנו עקשנים, שאנחנו מחושים, ואנחנו יכולים לומר, תודה רבה ריבונו של עולם, נתת לנו נשמה, בנקודה של הנשמה, ביחידה שבנפש, יש איזה כוח נעלם שאנחנו לא משיגים אותו, לא מבינים אותו, משם בא הכוח להחזיק מעמד. אז זה מה שהיא עושה. היא נשבעת שהיא לא תייחס לעצמה שום דבר, שזה באמת אחר כך כשנולד בעבר, שזה הביטוי של עצמה, זה רק יציאה מהכוח אל הפועל של כל היופי הנעלם שתמון בה יוצא החוצה. אז היא באמת נותנת אותו לבנו של אותו אחד. ואיך מוצאים שם עדות? עכשיו, מה העדות לזה? ולקחה אותו הבור לעדות. זה העניין של הבור, העניין של המים. מה אמרנו? מה זה העניין של המים? מה העניין של המים? ביטחון, שלא בכוח יגבר איש, שהכל ביד השם. זה בדיוק אותו עניין. אותו עניין, לא לייחס לעצמי את הגדולה, לתת את הגדולה לשורש, למקור. זה העדות, זה הבור. כמו שבמים אני לא מסתדר לבד, אף אותי כן אני נכנס, כי אני סומך על הקדוש ברוך הוא שאני אצא. אותו דבר, כל מה שאני עושה, אני סומך על הנקודה הזאת בנפש. עכשיו, איך זה מבחינה ציבורית? יש עוד רובד בכל סיפור. כמו שיש יחידה שבנפש, בכל נפש, ויש את המעשים הפשוטים היומיומיים, אותו דבר מבחינה ציבורית, יש תמיד, בכל דור ודור, כתוב בתורה, כתוב עיני העדה, חכמים נקראים עיני העדה. העיניים הם המנהיגים, העיניים מנהיגים את כל הגוף, לאן הולכת. יש תמיד חכמים וצדיקים שהם נמצאים במקום שסוף כל סוף זה שיהודי פשוט באותו דור עושה את המעשים הפשוטים שלו, באיזשהו מקום יש להם איזה חלק. אם הם נעלמים, אז האדם פשוט לא היה עושה את מה שהוא עושה. בדיוק כמו שבתוך הנפש, אז החלק הנעלם בנפש הוא זה ש... בסוף מוציא לפועל את כל הדברים האחרונים, הכי מעשיים, אותו דבר בציור כמו של עם שלם, אז יכול להיות שאיש הפשוט עושה מעשה, אבל את הכוח ואת ההתלהבות ואת הזרימה הנפשית, את התודעה, הוא לא מקבל מעצמו, הוא מקבל מהתורה, הוא מקבל מהתורה שהצדיקים מלמדים. כי כאן בסיפור זה בכל אופן שני אנשים. יש את האיש הזה, את העשיר, ויש את אשת העני, זה שניים. אפשר לצמצם לזה, להגיד שהכל בתוך העניין, אבל זה גם יכול להיות בתוך חברה. יכול להיות שאחד יושב, יש אפילו מציאות כזאת בלבותי מהר"ן כתוב, בתורה י"ד, מי שרוצה להסתכל. יש שם תיאור של יהודי שיושב ולומד תורה. הוא לא מדבר עם החבר שלו בכלל, יושב יהודי אחר בקצה העולם ומתעורר לתשובה בגלל היהודי הזה שישב בחדרו ולמד תורה. מדוע? כי התורה שהוא לומד מעוררת את שורשי הנשמות, והשורש של הנשמה של פלוני יתעורר, ואז זה תפתח לגוף שלו והוא יתעורר גם. עד כדי כך. יש השפעה סמויה שעוברת. אחר שני ימים יצא עמה משם, והלך לאלן, והיה הולך ובא עמה לאלן לאלן, והבין שגם שם באותו מקום מחפשים אחריו. והלך עוד והחביא עצמו עמה בתוך מקווה, עוד פעם בתוך מקום של מים. ונזכרה שוב בגודל המסירות נפש והצרה שסבל בשבילה. כל פעם שמגיעים למים אז היא נזכרת שהיא לא עושה כלום, שהוא טרח בשבילה, זה המוטיב של המים. ונשבר עוד הפעם כנ"ל. ולקחה את המקווה לעדות. היו שם גם כן בערך שני ימים, ויצאו והלכו לאלן, וכן היה כמה פעמים שהחביא עצמו עימה במקומות אחרים כיוצא באלו. דהיינו בשבעה מקומות של מים, והם בור ומקווה כנ"ל, ואגמים, ומעיין, ונחלים, ונהרות, וימים. לפרוס לים זה כבר הביטחון הכי גדול, המקווה המים הכי גדול. ובכל מקום ומקום שהיו נחבאים שם, נזכרה במסירות נפשו וצרתו בשבילה, ונשבע לו כנם ולוקחה את אותו המקום לעבוד כאן. והלכו ובאו, והיו מחדרים עצמם בכל פעם במחבורות הנעל, עד שבאו על הים. כשבאו על הים, בו היה סוחר גדול, והיה מכיר הדרכים על הים, וחתך עצמו לבוא למדינתו, וזה ביטוי ישעי. חתך עצמו, הכוונה... שהוא כאילו מתח קו לאן הוא צריך לנסוע ו... עד שעבר הוא בא לביתו עם אשת העני הנ"ל וישיבה להעני והייתה שם שמחה גדולה, הייתה שמחה גדולה שם. והבגר הנ"ל העשיר, בזכר שעשה דבר כזה וגם עמד בניסיון עמה, נפקד ונולד לו באותה שנה בן זכר. זאת אומרת הקדוש ברוך הוא חיתה עם הבן עד שיעמוד קודם בניסיון, מה שכמו אברהם אבינו. היה צריך כמה וכמה ניסיונות עד שיקבל בן. היה צריך קודם למול את עצמו כדי שיזכה לקבל את הנשמה של יצחק. איזה ניסיון היה לו איתה? בסיפור זה פשוט, אבל איזה ניסיון בעניין שלנו? כשנפגשים שני כוחות כאלה עליונים, הכוח של עבודת השם בתמימות, בפשטות, והכוח של המסירות נפש, שהוא כוח עוצמתי והוא מפרק את הכל. אבל בזמנים של מסירות נפש זה כמו... אם לא היה נביא ברק כרמל, כל מיני דברים כאלה, שהוא גרם לכל בני ישראל לצורך השם או האלוקים. יש זמנים ששם עושים דברים שלא עושים כל יום. אבל בן אדם צריך לדעת לעשות כל דבר בזמן שלו, לא לערבב בין שני הדברים האלה. הנכון הוא, מהו האידיאל? בצירוף של שני הכוחות האלה, האידיאל הוא שאנחנו נעשה את היומיומי עם התוקף של המסירות נפש החד פעמית. לא שנעלה באמת על המוקד כל יום, או שנעשה אך ורק דברים אירועיים, דברים ענקיים כאלה שאנחנו יכולים לזכור אותם כל החיים שלנו. אנחנו צריכים לעשות את הדברים היומיומיים הפשוטים, אבל עם העקביות של המסירות נפש. על העקביות של המסירות נפש. עכשיו, לפעמים כשכוח גדול מתגלה, הבן אדם לא יודע להגביל אותו, והוא בולע בתוכו את כל הכוחות הקטנים. הוא לא נותן מקום שיתקיימו, שישרדו הדברים היומיומיים. זה גם יכול לקרות במפגש בין בני אדם. איך כתוב שם במשנה, אם מלא מוראה של מלכות, אחד היה בולע את השני חיים. יש פירוש, אם מלא מוראה של מלכות שמיים, אז ששני אנשים נפגשים, ואחד הוא יותר חזק ויותר חכם מהשני, אז היה בולע את השני חיים. מה פירוש היה בולע אותו חיים? היה מצליח לשכנע אותו שכל המציאות שלך היא רק ממני. תראה כמה אתה חייב לי, תראה כמה עזרתי לך, תראה בלעדיין מי ואבוי מה היית. זה נקרא לבלוע את השני חיים, זה אסור לעשות. אסור לעשות את זה בין בני אדם. מותר להגיד לשני, להגיד תודה לשני, להגיד לו באמת איפה הייתי בלעדיך. אבל אסור להיבלע בתוך השני לגמרי. צריך תמיד לזכור שלהגיד תודה אמיתית צריך להשם יתברך. זה גם מצד המקבל וגם מצד הנותן. מצד הנותן זה ודאי אסור. הנותן צריך להרגיש את עצמו שהוא צינור. זאת אומרת, הוא צינור. אז אם יש לו מוראה של מלכות, אז הוא לא פולע את השני. עכשיו, יש את אותו דבר גם בכוחות הנפש. אם בן אדם הוא מאוזן, הוא יודע לשנות בעצמו, הוא לא מתבלבל, אז שמתגלה אצלו כוח מאוד עצמתי, הוא לא נותן שהוא יבלע כל חלקה טובה, כי אחר כך אני זה נותן. הכוח הגדול הזה, אי אפשר להישאר איתו. עם כוח כזה גדול של התלהבות ושל... אז אם לא שומרים מכל משמר על העבודה הפשוטה היום-יומית, אם הולכים אחרי ההתלהבות ומשחקים לגמרי, וההתלהבות הרי טבעה שתפסוק, אז נשארים בלי כלום. זו המשמעות שהוא עומד בניסיון איתה. וגם היא אשת העני הנעל מסחר שעמדה בניסיון כזה עם הידנירה, היא הייתה קודם, ניסיון הייתה בפיתוי של הסתרה אחרה. הגוי פיתה אותה, הוא רוצה לקחת אותה לאישה. זה הפיתוי הראשון. אחר כך, היא עמדה בניסיון כזה עם הידנירה וגם אימו. גם איתו היא עמדה בניסיון. זה הניסיון של המקבל. כבר אני אסגר לו את זה, דרך אגב. שאם בן אדם מקבל טובה גדולה ממישהו, אז הוא צריך לדעת, לשים גבולות, לא לעבוד לעבודה זרה. לא ללכת להתחתן איתו. מבחינה... זה לא... יש בחינה של נישואים בקליפה, כתוב ב... בחז"ל. הנחש הישיעני באוכל, מה זה הישיעני? הוא פיתה אותי. אבל בדרך הרמז הזה אפשר לדרוש לא כפי הקביל. אז אם לוקחים את הנקודה של השין ושמים אותה על צד שמאל, אז הנחש הישיעני. התחתנתי עם הנחש. אז הוא יביא לי אוכל. מה פירוש התחתנת עם הנחש? איך הבא יכולה להתחתן עם הנחש? היא קיבלה ממנו עצה וכל כך מצא חן בעיניה, שהיא הפכה להיות מבחינה רוחנית הבת זוג שלו. זה לא שהיא התחתנה איתו, זה ברור. עכשיו, כשמקבלים עצה מרשע, כתוב בנקודי מערה, אז זה בחינת נישואים בקליפה. כי אין את הגבולות, אז לפעמים אפשר להיסחף אחרי בן אדם. בן אדם, באמת, בן אדם גדול, מרשים. אפשר להיסחף אחריו עד כדי כך שמאבדים את הצפון. הקדוש ברוך הוא הולך לאיבוד, רואים את הבן אדם. וזה יכול להיות גם בקדושה, זה יכול להיות גם בקליפה, זה יכול להיות גם בקליפה, זה יכול להיות גם בקדושה. היום גם בקדושה צריך תמיד לזכור את הגבול, כמה אפשר ללכת אחרי. ויש כאן ניסיון, לפעמים מה שרואים בעיניים כל כך מושך, שאי אפשר לזכור את השורש. ואז במקום שזה מחבר עם הקדוש ברוך הוא, זה מפריד. וכאילו שמים מסך שלא שקוף. עכשיו שש מנים כמו משה רבנו, משמע בדברי חז"ל שבכל דור יש מנים כמו משה, אבל מה מיוחד במשה? המיוחד במשה שכתוב בתלמוד על שכינה מדברת מתוך גרונו של מות, כתוב על ונתתי עשב בשרך. למה הוא לא אמר ונתן השם עשב בשרך? כי שכינה מדברת מתוך גרונו, ובמילים שלנו הוא שקוף. הוא לא מבטא את עצמו, הוא מבטא משהו יותר גבוה. עליו נאמר, וימינו בהשם הוא משה עבדו, ויש, נדמה לי, כתבי חז"ל, אני לא זוכר באיזה מקום זה כתוב, שמי שמפקפק באמונה במשה עבדו, סימן שבעצם הוא מפקפק גם באמונה בהשם. ושמשה לא שידר את עצמו, הוא שידר את הקדוש ברוך הוא. הוא לא היה חשוב, הוא היה מטה, לא היה לו ריטוריקה, הוא לא דיבר יפה, הוא היה לו קשה לדבר. יש אחד מפרשי הפשט שאמרו שאם משה היה נועם בחסד, אז תמיד היה אפשר לבוא לבני ישראל בטענה שהם הלכו אחרי אחד שהצטינו שם בדברים שלו. זה לא אומר שזה אמיתי, אבל הקדוש ברוך הוא שלח להם נביא שהיה מגמגם, פשוט מגמגם. וכל זה, ולא רק מה, הקדושה שלו הייתה כל כך, שיהודי שמע את משה רבנו מדבר, אז הוא הרגיש שזה נטו דברי השם, משה לא עשית שום דבר מעצמו ולא חשב על עצמו. זה מושג של צדיק ששולטים אחריו, לכתך אחריי במטבח, למי הם הלכו למטבח עם משה רבנו? משה אמר להם לצאת, הם לא הלכו צדיים, הלכו אחריו. זה לא פגם, אם יש צדיק כזה זה לא פגם. אבל כשיש משהו שהוא פחות מזה, מישהו גדול, כל מי שגדול ממני הוא נקרא רבי אלופים יהודאים את המפלטה הזאת. אבל ללכת ככה, להפוך להיות, להשתעבד לגמרי, זה לא עניין. ואותו דבר גם בנפש. אם בן אדם יכול להתמכר להערות גדולות. אם קורא לבן אדם שמעיר לו איזו התלהבות גדולה, איזה משהו, ואחר כך עוד פעם ועוד פעם, הוא יכול להיות ממוכר לזה שברגע שזה איננו, אז זה איננו. אז הוא לא יכול לעשות יותר עם עצמו שום דבר, הוא כבר התרגל. היה לו כל כך טוב, זה כמו הסיפור ההוא עם הניבון, ששכח את הניבון, פתאום הוא היה לחושך בעיניו. מי שזוכר את הסיפור שדיברנו אז. הוא לא יכול בלי זה, זה אסור שזה יהיה. ושזה יהיה עמדה בניסיון בשני הצדדים. מצד אחד כשהסתרה האחרונה משכה אותה היא עמדה בניסיון. מצד שני, כשהמדרגה הגבוהה הזאת הגיעה, היא גם עמדה בניסיון. אני יודע שזה לא תמיד, זה מגיע וזה חולף. מצד אחד, כל הכוח קיבלתי מהמדרגה הזאת. מצד שני, אני לא יכולה להתמכר לתחושה הזאת. את הכוח אני אמשיך לקבל משם, אבל זה ייעלם, זה לא יהיה גלוי. בגלוי אני אחזור למקום שלי ואני אהיה אשת אני. אני לא אשתו של העשיר שהוציא אותי. זה המשמעות של עמדה בניסיון, אני מכיר את המדרגה שלה. צריך להסביר את זה קצת יותר טוב, אני מרגיש שאני לא מסביר את זה מספיק, אבל פחות או יותר זה העניין. אז בשכר שהיא עמדה בניסיון כזה עם האדמירל וגם אמו, זכתה גם כן לילדה נקבה. אז הוא נולד בבן זכר, והיא נולדה לו בן נקבה, בת נקבה, והייתה יפת תואר מאוד מאוד שלא היה יופי של מין אדם כלל. כי בין כני אדם לא נמצא יופי כזה. היה יופי שלא מהעולם הזה. והיו העולם אומרים, הלוואי שתתגדל. כחידוש מופלא כזה, קשה כי שיתגדל. בדרך כלל, שיש משהו מאוד מצלח, אז בסוף זה מסתלק מן העולם בקיצור ימים ושנים, העולם לא זכאי לקבל את זה. כי היה יופייה ותפארתה מופלג מאוד מאוד, שלא נראה כזאת בעולם כלל. מה זה המושג הזה של יופי? שימו לב, יש את העמים, האישה יראת השם, עבודה פשוטה, מייצרת בתוכנו יופי, יופי כזה שהוא לא שייך לעולם הזה בכלל. איזה יופי זה? מה באמת יפה? מה באמת יפה? בשמיות אנחנו רואים, יש מושג של יופי. ועליו חושבים שהם הכי יפים, יש בעלי חיים שהם יותר יפים עם מעדה. יש אפילו בינונים שיותר יפים, זה לא בסדר. יש יופי בבני אדם, מה היופי של בן אדם? איך אמרו לנו שהם ילדים קטנים כיתה יגסה? מה זה יופי של בני אדם? מה היופי? מה היופי? מה? היופי זה שאנחנו לא עושים צל, לא מסתירים את גילוי אלוקים. בעצם על ציון מכלל יופי, מציון מכלל יופי אלוקים מופיע, מתעסק בתהילים. הזאת העיר שיאמרו כלילת יופי מסוס כל הארץ, על מי זה כתוב? על מה זה כתוב? על ירושלים. מה היופי של ירושלים? מה זה מסוס כל הארץ? מה היופי של ירושלים? בשנת השכינה, זה היום. איך ישמעו את השכינה בבית המקדש? איך בני אדם גרמו שהשכינה תשרה בבית המקדש? לא ישבו שם יתבוננו בגדולת השם ולא התעסקו בקבלה מעשית. פשוט תקפו אבנים ובנו בית. ואחר כך הביאו שם קורבנות והתקירו קטורת. הכל התעסקו עם דברים פשוטים. יש שם עבודה מאוד פשוטה בבית המקדש. אבל דווקא העבודה הזאת ובדברים הפשוטים היא גילתה את השראת השכינה באופן הכי גבוה. וכך כתוב בזוהר, מי שרוצה לראות את הזוהר יכול להסתכל בפרק ל"ה בתניא. הוא מביא קטע ארוך בארמית מהזוהר, תחילת הפרק, ושם כתוב שהאדם דומה ללב, נראה שם נשמת אדם, ונר צריך שמן. הגוף זה הפתילה, ואת האור הקדוש ברוך הוא מדמיד, אבל שמן הבן אדם צריך להביא. ומה זה השמן? אז אנחנו אומרים שהשמן זה הנשמה, אבל לא ככה אומר הזוהר. הזוהר אומר שהשמן זה המעשים הטובים. ואם תסתכלו שם, הוא מסביר בעריכות, אולי נגיד את זה רק בקיצור, הוא מסביר בעריכות מדוע הנשמה לא מספיק שתהיה שמן להשראת השכינה, וצריך דווקא מעשים טובים. והנקודה של הביאור, זה שיעור יהדות קלאסית, כמו שאומרים. הנקודה של הביאור היא כזאת, השראת השכינה זה מקום שבו מתגלה שהקדוש ברוך הוא לבדו ואין זולתו. זה השראת השכינה. איך יכול להתגלות הקדוש ברוך הוא שהוא לבדו ואין זולתו, כשמי שצריך לקבל את הגילוי מרגיש את עצמו נפרד? יש כאן סתירה לוגית, במובן מה שאני אומר. וגילוי זה אין מישהו. כשאני אומר שיתגלה שהוא לבדו ואין זולתו, למי זה גלוי מישהו לבדו? רק לא בעצמו, זה לא גלוי. אם זה גלוי לנו, באיזה אופן אנחנו, הרי יתגלה לנו שהוא לבדו ואין זולתו, אנחנו צריכים ללמוד. אז כמובן שהגילוי הזה באמת יהיה רק לעתיד לבוא, באמת השראת השכינה היא בשלמותה יתנו לעתיד לבוא, ואז באמת זה יהיה נס ופלא איך הנבראים יחזיקו מעמד בהשראת השכינה הזאת. עכשיו, מה שיש לנו, יש לנו את השראת השכינה ברמות מסוימות. יש חלקים בתוכנו שבהם יש לנו את הבחירה, ואנחנו יכולים לבטל את החלקים האלה ולהשאיר את זה. ובראש ובראשונה, הכי הרבה בחירה יש לנו במעשה. בעשייה יש לנו בחירה. פעם דיברנו אפילו שהמילה עשייה בעברית אומרת בחירה. איך אתה צריך את המילה הזאת בכלל? היא מילה מיותרת. היא מילה כוללנית שלא מבטאת כלום. מי צריך אותה? המילה עשייה, אז כשאני אומר אני עשיתי, זאת אומרת עשיתי ברצוני, בחרתי. ממילא, מה יוצא? יוצא כשאם בן אדם לוקח את הבחירה שלו, הוא מבטל את עצמו, הוא אומר דרך הבחירה שלי יתגלה רצון השם, אז השכינה שורה. וזה כמילת יופי, וזה מכלול יופי, זה מציון מכלל יופי, אלוקים הופיע. מה כתוב שם בפסוק? מציון מכלל יופי, אלוקים הופיע. מה זה מציון? אין ציון מכלל יופי, אלוקים הופיע. אבל ציון הופכת להיות כל כך שקופה, שדרכה אלוקים הופיע, כאילו שהוא מופיע ממנה. מה זה המילה ציון? סימן. מה זה סימן? אני כלום, אני רק סימן, אני משהו אחר. זהו. זה היופי. בתנ"ך זה היופי. זאת אומרת שמה שנולד מתוך עשיית המצוות בפשטות, בעבודה הכי פשוטה, מה שנולד מזה, נולד מזה השראת השכינה באופן השכינה הזאת. על זה הקדוש ברוך הוא אומר מחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני. על העבודה הפשוטה הזאת. וכמובן שהיופי הזה הוא לא יופי של מין בני אדם כלל. אפשר להבין עכשיו את כל הלשונות, את חוזר פעמיים, שלא נראה כזאת בעולם כלל, כי בעולם יש הרבה רמות של יופי. ויש רמות של יופי גשמי, יש רמות של יופי רוחני, יש יופי במוזיקה, יש יופי בכל דבר. אומרים רעיון יפה, נכון? יש יופי, וכמעט בכל דבר, בכל עניין שהוא מורכב מכל מיני דברים, אז יש גם את הקטע של היופי שלו. יכול להיות רעיון עמוק, יכול להיות רעיון יפה, יכול להיות ניגון געגועים ויכול להיות ניגון יפה. יופי זה עוד עניין. יופי יש בכל דבר, אבל זה היופי של העולם. כאן זה לא יופי של העולם, כאן זה יופי של השראת השכינה בעולם. העולם כאן זז הצידה, הופך להיות שפוף ומשקף את מה שמעבר. זה יופי כזה לא נמצא בעולם. עכשיו כשדבר כזה מתגלה, בני העולם לא במדרגה שלו. הם מרגישים שיש כאן יופי, אבל הם לא במדרגה הזאת. אז מה הם רוצים? הם רוצים לשעבד את היופי הזה לעצמם. יש איזו דוגמה, בחז"ל כתוב שבזמן הגלות, מדברים על חז"ל בגלל הרומאים, הם מאוד אהבו ממון ישראלי. לקחת כסף יהודי, זה היה אצלם, זה כיף מיוחד, לקחת כסף יהודי. ופתאום הר"ן הוא מביא את זה, והוא אומר שמה שקורה עם הכסף היהודי זה שברגע שהגוי לוקח אותו, הוא מיד רוצה עוד כסף מהיהודי. יותר מה שכשהוא לוקח מגוי, איזשהו גמור לקחת. כל זמן שהכסף אצל היהודי, יש לזה איזה חן מיוחד. ברגע שהוא גומר, זה כבר עבר מפשוטו של הגוי, הוא מאבד את החן והוא בא לקחת עוד. מה הוא רואה שם? איזה חן יש שם? הוא מסביר שבעצם הכסף, לכסף יש גם יופי, גם לכסף יכול להיות יופי. הכסף, הזהב, כל הגוונים האלה, אבל מהגוונים האלה עשו את המשכן, ובמשכן שרתה הקדושה. אותו בית מקדש, מילת יפה, מסוס כל הארץ, הוא נוצר מכסף וזהב. רק תלוי ברשות מי נמצא הכסף. אם הכסף נמצא ברשות של אדם שמסתכל עליו כעל גוונים עליונים, כאילו דבר שהושאל מלמעלה, זה לא משנה דווקא על הכסף, מסתכל על כל דבר כך, אז הוא באמת יפה. ברגע שהוא עובר לרשות מישהו שמסתכל עליו כעל דבר טכני, הוא מאבד את החן, אז הוא רוצה ללכת עוד פעם לקחת. הוא לא מבין שכשזה יגיע אליו זה יעבור. משהו מאוד נראה מאוד יפה בשמש, אז אתה לוקח אותה, תמדו אותה הביתה, ובבית יש צל, אז אתה לא רואה את זה. הוא לא משקף שום דבר. אז בני העולם רוצים לחמוד את היופי הזה. הם רואים משהו, רואים משהו עצום של קדושה. ומחפשים את הסוד, היה... יש הרבה דוגמאות על זה בהיסטוריה, לא חשוב כל כך. אבל תמיד מחפשים את הסוד, את הסוד של ההישרדות של היהודים, את הסוד של התורה שלהם, את הסוד של הקבלה שלהם. יש כל מיני, כל אחד מחפש משהו אחר. והיום העולם באים ונכנסים לראותיו, היו משתוממים מאוד על גודל יופייה. כן? אני כזה מרות, יש לו בת כזאת יפה, אלא אם כן, המופלג מאוד מאוד. והיותנים לה מתנות, מתנות, מחמת חיבה. עכשיו, מה המטרה של כל המתנות האלה? למה הם נתנו אותם? כתוב מחמת חיבה, אבל מה המטרה? לא מה הסיבה?
שיהיה
לו,
להרגיש
חיבה, לתת מדינה טובה. כן, לרכוש אותה. כמו מעצמה שמספקת נשק לאיזה מדינה. לגרום תלות. עד שהיו נותנים מתנות, עד שמתעשר לעני. אני נהיה עשיר.
נהיה
עשיר מדי? אז זהו, עכשיו, הוא נהיה עשיר, הוא נהיה לו, ככה יוצא לפי ההמשך של הסיפור, התרומם מזלו והוא קיבל את הפוטנציאל של עשיר בדעת, אבל הבחירה היא בחירה, והרי הוא קיבל את זה בלי לעבוד, קיבל מתנות.
לא,
אבל למה הוא קיבל את המתנות? הוא קיבל את המתנות. להיות שהוא אבא שלה, אז המתנות האלה הפכו להיות שלו, הוא נקרא עשיר. זאת אומרת כך, בוא נגיד, כשמסתכלים על בן אדם אחד זה מאוד קשה, מסתכלים על בן אדם אחד בקטע הזה, אבל צריך לנסות. מצד אחד יהודי, כיהודי שעובד את השם בפשיטות. עכשיו יש לו גם את ההתבוננות שלו ואת אהבת השם שלו, אבל זה חיצוני. הוא אוהב את השם כי השם מספק לו את הצרכים שלו וכל זה. אבל מצד שני יש לו גם את ההמשכיות, את ה... במעשים שלו שורה השכינה. שהקליפות רוצים לנות מהשורת השכינה שלו. איך הם יכולים לנות מהשורת השכינה שלו? איך אפשר לראות מה שאבא שלו? כשיהודי עושה מעשים בשלמות, זה כמו שמכניסים יין בתוך כלי בלי חור, אז יכול להיות נזילה מהחור הזה? לא יכול להיות. יש חור קטן, יש נזילה, ואז למטה באים כל הדבורים והנמלים וזה נראה יפה. ככה זה. אז כשהפגם נעשה בזה שיהודי עושה מצווה לתמיה, עושה מצווה רוצה לטובת עצמו. אז כשהקליפות רוצים ללמוד ממצווה של יהודים, הם חייבים לספק לו פנייה, הם צריכים להכניס לו מחשבה זרה בראש. מה המחשבה הזרה הראשונה שמכניסים לו בראש? בגלל מה? אז הם מתחילים להביא לו מתנות. ומתנות יכול להיות כל מיני. סיפרתי לכם פעם, היה... יש עוד זמן. נדמה לי שהרבי מקומר מתקל את זה. פעם סיפרתי לי בעריכות, כתב ש... רבי מקומן הראשון, אני חושב. הוא כותב, הוא לא כותב את זה על עצמו, אבל חסידים אמרו שהוא התכוון את הסיפור היה על עצמו. הוא כותב שהיה צעיר, אז ישב ולמד עם חבר שחבר גם בעיר אחרת. סיפרתי לכם. חבר גם בעיר אחרת, והם למדו ביחד, וכל פעם שהיה רואה, היה מגיע שם של חכם בתלמוד, אז הוא אמר לחבר, כך וכך הוא היה נראה. אלה בגדים היו לו, זה הגובה שלו. החבר היה צוחק ממנו, אז הוא אמר לו, תגיד לי שמות של אנשים בעיר שלך שאתה מכיר ואני לא, ואני אגיד לך, איך אני אכן נראית? אז אמר לו שמות של אנשים, זה היה בדיוק, זה שמן זה רזה, זה גבוה, זה לבן, זה שחור, בדיוק. אז הוא מאוד התפלא, אז הוא ניסה למתוח אותו, החבר ניסה למתוח אותו, הוא ניסה להגיד לו שמות, סתם. שמות מהראש. אז אמר לו, עכשיו אני לא רואה אף אחד. אז הוא אמר לו, כן, אני סתם עבדתי עליך, אמרתי לך מישהו שלא נמצא. אז הוא מספר שהוא ראה שזה אמיתי, אז הוא התחנן להשם יתברך שיקח את זה ממני. הוא בחר בדמעות של איש, הוא לא רוצה את הדבר הזה, הוא לא רוצה את המתנה הזאת. והקדוש ברוך הוא לקח את זה ממנו, והוא המשיך לשבת וללמוד ולעבוד את השם בפשטות, עד שיום בעיר אחד, באמצע סוגיה עמוקה, שהוא לא חשב על עניינים כאלה בכלל, וכל זה הוא אומר, תראו לו איזה הערה, והוא הרגיש שהוא הפך להיות באמת לבן אדם אחר. אבל מה זה בא לידי הגיעה? כשזה בא לידי הגיעה, יש לזה ערך. ואז זה לא מפעיל את הבן אדם. כי הבן אדם כבר מזדקח ויכול לקבל את זה. אבל כשזה בא בצורה של מתנה, אז כתוב בזוהר הקדוש, כתוב רוח מסבא, אשתה תחתדיר במגנה, הרוח של תאומה, היא נמצאת תמיד בחינם, בלי בדחיות ובגרמי, בלי לזכך את העצמות, בלי, בחינם, אפשר למצוא אותה בכל מקום. אתה הולך לאיזה מקום, מלמדים אותך משהו, אתה עבור חוויות רוחניות. אבל באמת שתתפך למישהו אחר מצד הקדושה, זה צריך להיות דווקא אם אתה עובד קשה. עכשיו, הוא קיבל מתנות. הוא קיבל מתנות לא מהאוהבים שלו. לא כתוב מחמת אהבה, כתוב מחמת חיבה. מעניין הביטוי. הם באמת לא אהבו לא אותו ולא אותה, הם רצו לנצל אותה. ונותנים מתנות, אז לוקחים את הבן אדם, פמפמים אותו, אומרים לו, תראה, אתה גדול, אתה ענק, אתה זה, אתה זה, אתה זה. והוא הופך להיות באמת עשיר, יכול להיות שזה גם דוחף אותו קדימה, והוא הופך להיות באמת, הוא מקבל הסתכלות יותר רחבה. אבל בגלל שזה מפיל אותו לגאווה, וגם בגלל שהוא לא עבד על זה, אז זה לא מחזיק אותו, לא, זה לא מחזיק מעמד, הוא נופל מזה. בהמשך הסיפור הוא נופל מזה לגמרי. טוב, אנחנו נשאיר את זה פה. שאני אעזור, שאני אמד את הכל על עצמנו, עליי משהו יתחיל לזוז. Thank you.